אנחנו עם השר אופיר אקוניס, שלום וערב טוב לך.
שלום לך.
אנחנו שמענו רבות על ההסכם, גם דברי ראש הממשלה ושרים אחרים שמתייחסים להסכם הזה, אבל נדמה שבעולם גל הביקורת הזה לא תופס, גם באירופה וגם בארצות הברית עדיין לא מקבלים את המסר של הסכנה שיש בהסכם.
טוב, זה באמת מצער. אני חושב שמספיק לקרוא את ההסכם כדי להבין שאיראן היא המרוויחה הגדולה מן העובדה שבפועל יקרו שני דברים עיקריים. הדבר הראשון הוא כמובן המשך היכולת שלה לפתח נשק להשמדה המונית, מוכר בשם נשק גרעיני, שברבות השנים, יכול לקחת כמה שנים, יכול לקחת יותר או פחות, היום להיים לא רק על ישראל המאוימת בהשמדתה, כפי שהם אומרים בעצמם, אלא גם על אירופה וגם על ארצות הברית, כי היכולות לירי לטווח ארוך כבר קיימות. עכשיו רק צריך להרכיב עליה את הפצצה הגרעינית. וכמובן הדבר השני זו רוח גבית אדירה, פשוט אדירה, לטרור שמסביבנו, שמאומן, מחומש וממומן, חיזבאללה בצפון, חמאס בדרום, על ידי כך שהסנקציות הכלכליות שיוסרו מעל איראן יוכלו להכניס אליה כסף זר רב, שיממן את המשך תמיכתה בטרור. אלה הם שני הדברים העיקריים שברור כשמש, שאם לצערי לא מבינים אותם, כפי שאמרת, לא בארצות הברית ולא באירופה.
אני רוצה שואל לגבי העולם הערבי המתון שמתמודד עכשיו עם דאש ועם טרור פנימי בתוך העולם המוסלמי. לכאורה איראן היא בין המדינות שאולי מממנת בעקיפין גם את הארגונים הקיצוניים הללו. האם זה יהיה קצת תמוע ומוזר לקבל איזשהו משב רוח דווקא מהמדינות הערביות שסביבנו והרבה יותר מאשר מצרפת או משוויץ למשל?
ישנן מדינות מסביבנו שמבינות את הסכנה שבהשתלטות איראנית על המזרח התיכון. אתה יכול לשאול בתימן, שם איראנים היו מעורבים בעצם בניסיון ההפיכה ובחוסר היציבות שמתקיים כרגע בתימן. היה ניסיון דומה במדינה סמוכה לנו בירדן. האסלאם הקיצוני, הפונדמנטליסטי, מרים את ראשו, ויש לו גם סיבה טובה לעשות זאת. משום שלצערי, אני באמת אומר את זה בצער, בעצם ההתרפסות המערבית שראינו בשבועות האחרונים, כשסיאן היה אתמול בווינה, בחתימת ההסכם, ודאי מעודד זה לא רק עידוד מורלי. אני מדבר איתך על עידוד שבא לידי, יפה לידי ביטוי, בעובדה שכסף זר רב כן. מאוד.
הלול, יגיע בסוף יממן את הטרור, בהחלט.
בוודאי, ברגע שהוא, אתה יודע, לחשוב שהדבר הזה יממן את רווחתם של תושבי איראן, זה תמימות במקרה הטוב, זה דבר אחר במקרה הרע. זה ברור לאן ילך הכסף כן. הזה, והוא ילך לחיזבאללה עם טיליהם המדויקים, ולחמאס, שגם הוא ממשיך להתחמש, וזה רק בסביבתנו הקרובה, אתה שאלת על מדינות סמוכות. ברור שהאסלאם הקיצוני מאיים גם על מדינות כמו סעודיה, כמו ירדן, כמו מצרים.
אולי בדיעבד, וזו שאלה שקצת נשאלת בדיעבד, אבל אנחנו ידענו כבר הרבה זמן שהולכים לקראת הסכם עם איראן, וישראל משום מה העדיפה להישאר בצד, כלומר לא התערבה ואמרה, אנחנו בכלל נגד הסכם, נגד דיבור עם איראן, אסור להגיע איתם להסכמים.
זה לא נאמר, זה אף פעם לא נאמר, נדמה לי שאפילו בתוכניתך שלך באחת ההזדמנויות, שעסקנו בנושא הזה לפני כמה שבועות, אמרתי שישראל לא מתנגדת אוטומטית להסכם עם איראן. ישראל מתנגדת להסכם רע עם איראן, להסכם שמאפשר להם...
אז למה ישראל לא הייתה מעורבת בכל התהליך הזה? למה לא ראינו נציגים ישראלים בכל המסע ומתן הזה? הרי אף אחד לא היה שולח אותם הביתה.
טוב, זה היה ברור, ודאי שהיו שולחים אותם. איראן לא מכירה בזכות קיומה של ישראל, היא רוצה בהשמדתה של ישראל. הם אמרו את זה רק ביום שישי ובסוף השבוע האחרון. אגב, הם אמרו את זה גם על ארצות הברית, אבל כנראה ששם פחות התייחסו לאמירות הללו, שאנחנו מכירים אותן כבר מאז המהפכה החומניסטית בטהרן ב-1979. אנחנו מתייחסים לאמירות כאלה ברצינות, משום שלמדנו מן ההיסטוריה, כשרודן אכזרי, פשיסטי, אומר לך שהוא רוצה להשמיד אותך, מוטב שתאמין לו. פעם קראו לו היטלר, ועכשיו קוראים להם האיראנים. הם אומרים את זה, זה לא המצאה שלי. אני לא השר אקוניס
כן,
אומר
ברור,
את זה.
ברור, ברור.
זה אמירה שבאה בשם אומרה.
אגב, אחד מהבכירים ביותר בטרור, נקרא לזה, במעגל הטרור האיראני, שקורא להשמדת ישראל, הוצא עכשיו מחוץ לרשימה השחורה, במסגרת ההסכם. אגב, איך זה קשור בכלל לכל האישים הללו, הטרוריסטים? מה בין זה לבין תוכנית הגרעין?
טוב, זה מי אמר שזה הכל על תוכנית הגרעין? עובדה שאתה רואה שהם גם קיבלו שם עוד שלל הטבות, כן? וזה אחד מהם בתוך המסע ומתנה תמוע הזה באמת שהתקיים שם בווינה או קודם לכן בז'נבה. אני תדע לך שזה יום דרמטי ביותר, 14 ביולי 2015. כמובן ההיסטוריה תשפוט, זה ברור כשמש, ההיסטוריה היא שתשפוט, אבל אנחנו צריכים לחזות את העתיד, ואנחנו חוזים שההסכם הזה יזעזע את העולם המערבי כולו, כי בין מי למי בעצם הוויכוח? ישראל, כמובן כמדינת הלאום של העם היהודי, עומדת כיעד ראשון להשמדה, אבל האיראנים, הפונדמנטליסטים המוסלמים, רוצים בהשמדת העולם המערבי כולו, עולם החופש, שבו אנחנו, שאנחנו חלק ממנו. ולכן היום הזה ייזכר לדיראון עולם. קשה לי להבין איך לא הרבה זמן אחרי שהיינו במצב דומה לזה, שבו מדינות מערב ראו כיצד הן נכנעו בפני הרוע והרשע. אפשר לחזור על טעות דומה מן הסוג הזה.
כן. קצת עניינים אחרים, עד כמה השמועות בדבר הצטרפותה של המחנה הציוני לקואליציה נכונות או מנותקות מהמציאות? איפה זה נמצא שם?
תראה, ראש הממשלה אמר מיומה הראשון של הקמת ממשלתו הרביעית שהוא רוצה בהרחבתה.
הוא קורא לכולם, כן, אבל זו תשובה דיפלומטית כזו מתחמקת. האם בימים האחרונים יש חימום יחסים בין הליכוד לבין המחנה הציוני?
אני לא יודע על דבר ספציפי כזה או אחר. וגם אם הייתי יודע, לא בטוח שהייתי מחליט לשתף דווקא את המאזינים בתוכנית הזאת כרגע. אני הייתי אומר זאת כך, מדינת ישראל, על פי רוב, טוב שתהיה לה חזית לאומית רחבה, ושהיא תפגין אחדות רחבה גם מול אומות העולם, שדיברנו בהם רבות עד רגע זה ברעיון. אנחנו תמיד אמרנו שאם תהיינה מפלגות שתקבלנה את קווי היסוד של הממשלה הזאת, הן מוזמנות להצטרף. לצערי הרב אני רואה התרחקות מצידה של ישראל ביתנו בכל צעד ושעל שהיא מקיימת, גם היום, גם בימים קודמים, גם ביום שני האחרון, כפי שראינו, השר ליברמן, השר לשעבר, באופן תמוע, כמובן פוליטי, בצורה ברורה, תוקף את הליכוד באופן ישיר, והוא רק לטעמי מרחיק את עצמו ממצב של השתתפות. אבל הבית, גם אם הוא יקבל את קווי היסוד של הממשלה, אז אני לא רואה מניעה לשתף אותו.
אוקיי, אבל ככל הנראה, ליברמן הרי יהיה בממשלה אחרי התקציב, ותיק החוץ נשמר על ידי ראש הממשלה כדי להחזיר אותו, ושמענו על דילים שהיו ביניהם לגבי הוועדה למינוי שופטים. אתה באמירות שלך מרחיק את ליברמן אולי מהממשלה?
ממש לא, ממש לא, בדיוק הפוך. אמרתי לך שאם מר ליברמן יקבל את קווי היסוד של הממשלה, הוא יהיה חלק ממנה. מי שמרחיק את עצמו מן הממשלה הוא מר ליברמן עצמו, שבאמת תוקף בצורה אגרסיבית כל הזמן את הליכוד ואת העומד בראש הליכוד. אז רואים את זה, אתה יודע, גם אתה מסתובב מדי פעם בפעם במסדרונות הכנסת, או שומע את הצהרותיו גם במה שמכונה אירועי שבתות תרבות, שהפכה בכלל לבמה של השתלחות בממשלה בכל סוף שבוע, גם באמירותיו בתחילת ישיבות הסיעה שלו בכל יום שני בכנסת, גם על ידי חברות וחברי כנסת ממפלגתו שעושים את זה בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, וגם אגב גם חברי האופוזיציה מטעם מפלגת העבודה לא תומנים ידם בצלחת כרגע הם באופוזיציה, כפי שאתה בוודאי יודע. אני לא יודע על שום צעד אופרטיבי לקירובן של אחת משתיהן או שתיהן ביחד אל הממשלה, אבל אתה יודע, מדינתנו נמצאת עכשיו באמת באחת התקופות הגורליות ביותר מבחינה ביטחונית מאז הקמתה. אני לא מדבר רק על הגזרה האיראנית, כפי שדיברנו בתחילת הרעיון הזה, אלא גם בגזרות הקרובות יותר. אבל אני באופן אישי מאמין שככל שעם הוא מאוחד יותר, כך הוא חזק יותר, והוא מפגין אחדות דעים ועומד כחומה בצורה מול איומים איומים, איומים נגדנו, שמזכירים תקופות באמת קרובות יחסית מן ההיסטוריה הבינלאומית. אני גם מתכוון לחרמות, אגב. גם החרמות, שזה דבר אחר מן הגרעין האיראני, הוא בעיניי דבר שצריך להיאבק בו ביחד, ולא בצורה נפרדת. אבל האם זה אומר שממשלת אחדות לאומית תוקם בימים הקרובים? קשה לי לראות את זה.
השר אקוניס, אתה מאנשים אולי שיצאו בכל התקופות הקשות של ראש הממשלה להגנתו, ועשית שירות מדהים גם לראש הממשלה וגם לממשלה, ואתה היום משמש בינינו, אתה שר התקשורת, אתה עובד מהבוקר ועד הלילה בתחום שקשור לשר התקשורת. למה אתה לא שר התקשורת? מה העניין הזה?
טוב, זאת שאלה שצריך לשאול את הממנה, שהוא ראש הממשלה. אני ביקשתי להיות שר התקשורת מלא מלא, לדעבון הלב, ראש הממשלה, מה אני תשמור את התיק הזה כרגע בידיו. אני, תאמין לי שאם התפקיד הזה יוטל עליי, אני אעשה אותו בצורה נמרצת, אחראית, נבונה ומפוקחת, כפי שעשיתי את כל תפקידיי עד כה, מאז נבחרתי לכנסת בתחילת 2009.
רשות השידור נשארת כמו שהיא כרגע?
רשות השידור תהפוך לתאגיד שידור ציבורי, או בשמה החדש שיקרא השידור הציבורי הישראלי. אני עמדתי על כך שהחוק יקבל את המינוח הישראלי, דבר שלא היה בו בתקופת החקיקה של הממשלה הקודמת. אני מתקשה להבין למה, אבל התיקון הזה הוא בראש ובראשונה תיקון דקלרטיבי וחשוב. היא תהפוך לתאגיד ככל הנראה בתחילת חודש אפריל 2016, יהיה שידור ציבורי עצמאי, חזק, מאוזן. אני מבקש להדגיש את הביטוי הזה, משום שלעיתים רבות, רבים ממאזיני, לא רק כל ישראל ושידורי הערוץ הראשון, באופן כללי, הצופים והצופות בשידורי הטלוויזיה והמאזינים לרדיו, מתלוננים על חוסר איזון משווע, ועל כך שקבוצות שלמות, רבות מאוד בציבוריות הישראלית, אינן באות לידי ביטוי בשידור, אלא באה לידי ביטוי
מי יאכוף את העניין הזה? האם יש רגולטור שיוכל לומר לשדרן או למגיש בטלוויזיה, אתה מושעה כי איבדת דעה בשידור, או דברים מהסוג הזה? עד היום זה לא קרה, רק למעט אירועים מאוד מאוד חריגים.
טוב, מה שיביא לזה זה מה שהביא בעצם לרעיון שבזכותו אנחנו מדברים עכשיו בתחנה הזאת.
וזה
ריבוי,
כן.
ברדיו כל חי, בוודאי. בריבוי ערוצים בפתיחת, אתה זוכר שעד לפני כמה שנים, או נהיה מדויקים, אמצע שנות ה-90, היו במדינת ישראל רק ואך ורק תחנות או כל ישראל, או גלי צהל, כל דבר אחר. היה בלתי חוקי.
דווקא הקמת הרשות השנייה עשתה טוב לעולם התקשורת.
בדיוק ככה, נכון מאוד, אתה צודק.
בגלל שהזכיינים הם גופים פרטיים, בגלל שבסוף יש אנשי עסקים מאחורה.
אתה צודק בכך שהרעיון שאמר שאת שוק התקשורת צריך לפתוח לעוד זרמים בציבוריות הישראלית, שבוודאי יודעים להביא היטב לידי ביטוי את הרעיונות שלהם ושל ציבור רחב שמזדהה עם הרעיונות שלהם. כך צריך להיות גם בשוק הטלוויזיה, ואפילו הייתי אומר עוד בשוק הרדיו, ודאי גם כמובן בעיתונות הכתובה, מודפסת, באינטרנט וברשתות החברתיות. ככל שיהיו יותר ערוצים, תהיה יותר תחרות, והמרוויח הגדול יהיה הציבור, כפי שקרה, כמו שעשינו. למשל, תחרות הגבירה את הוזילה את המחירים בתחום הסלולר, את זה עשיתי כיו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת. תחרות היא טובה גם בשוק הכימונאות, גם בשוק התקשורת, גם בתיירות, בכל דבר, בהלבשה ובהנחה.
ובעצם הפיכתה של רשות השידור לתאגיד תכניס מה, גורמים פרטיים לעניין הזה?
לא, לא, הדבר הזה ודאי שלא, זהו השידור.
בסוף הכל יישאר בשידור הציבורי.
זהו השידור הציבורי, בוודאי.
מה ישתנה? מה שהיה הוא שיהיה.
מה שישתנה זה שאנחנו שוקלים, אם כי לא החלטנו עד לרגע זה, לפתוח את ערוצי הטלוויזיה, להגביר את התחרות גם בערוצי הטלוויזיה, כפי שנעשה בערוצי הרדיו. ואתה תראה שהדבר יביא לידי ביטוי עמדות שונות ומגוונות יותר בציבוריות הישראלית, שיבואו לידי ביטוי במדיה שאנחנו מכירים.
הכל בסוף קם ונופל על התקציב והכלכלה, כי רשות השידור הגיעה באמת לגירעונות כלכליים. אולי שווה תחום הפרסומות להוציא במכרז לשוק הפרטי, זה ילך הרבה יותר טוב.
אנחנו חושבים על שורת צעדים של דרגולציה, כי הרגולציה במדינת ישראל היא מאוד כבדה, היא לא מכבידה רק על שוק התקשורת, היא מכבידה על, על השוק כולו, הרגולציה הבלתי נגמרת, הפקידותיסטן שאנחנו נתקלים בו, פקידות על פקידות על פקידות בכל משרדי הממשלה, בהיקפים שלא הכרנו בעבר. אנחנו הולכים לדרגולציה בשוק התקשורת, והדבר הזה ביחד עם פתיחת שווקים לתחרות וריבוי ערוצים, יביא גם, אני כך מקווה, לרווחים יותר גדולים מצד אחד למפעילים של הרשתות הללו, אבל בעיקר ליותר ערוצים שהציבור יאזין להם או יצפה בהם. וזה הדבר החשוב, כיצד ייראה המסך הקטן או ישמעו גלי היתר.
איזה עבודה מעניינת, אה?
מרתקת וחשובה ומשפיעה על, מה זה, על מאות אלפים. על עיצובה של, אני לא פחות מזה, של החברה הישראלית, התרבות, המוזיקה, השיח הציבורי.
וגם לתת ביטוי למגזרים. בסוף ברשות השידור, הרשות הממלכתית, לא מיוצגים בה, האחוז הממוצע באוכלוסייה של כל מגזר לא מקבל שם את הביטוי שלו. וזה דרוש תיקון. נכון שבתחנות האזוריות של הרשות השנייה יש, גם את כל חי ותחנות נוספות, אבל ברשות השידור יש אולי תחנה אחת, כמה שעות, אני לא יודע כבר מה עובד ומה לא, אבל זה דרוש תיקון.
ולכן אנחנו, אני עובד על העניין הזה, ממש באמת, אני אומר ממש לא כביטוי פרוזאי, יומם ולילה. אני מבין את הצורך, אבי, הצורך עולה בכל מפגש שאני מקיים, בכל מקום, אפילו באקראי, שאני הולך ברחוב ואומרים לי, שמע, השידור הזה לא מאוזן, או למה לא נותנים לנו לדבר, או למה לא מביאים אירועיינים שחושבים גם קצת אחרת מהקו הידוע שכבר שנים ארוכות שולט בשיח הציבורי במדינת ישראל. אגב, דבר מעניין, בסופו של דבר תוצאות הבחירות דווקא הוכיחו שלמרות שהשיח הציבורי התקשורתי בישראל היה יחסית...
אולי דווקא יחסית, בגלל זה, אולי דווקא בגלל זה.
אתה יודע מה, כן. טוב, אבל זה כבר לתחום הפסיכולוגיה.
שווה מחקר, שם, כן.
נכון מאוד.
כן, צריך לזכור שיש ציבור ענק ששומע אותנו עכשיו ואין לו טלוויזיה, הוא לא יודע מה זה המכשיר הזה, לא כבלים ולא כלום ולא אינטרנט. הכלי התקשורת היחיד שיש להם זה העיתונים של פעם, הדפוס והרדיו.
ותחשוב שבתחום הרדיו, לתיעלות הכתובה, ברוך השם, המודפסת, שומרת על מעמדה.
אצלנו במגזר יש מניין עיתונאים, עיתונים.
זה טוב מאוד, עיתונאים זה דבר טוב וחשוב, וגם העובדה שהתחנה של כל חי פועלת. היא חלק משינויים שהוכנסו בשוק התקשורת באמצע שנות ה-90, גם בטלוויזיה במקביל אגב, הערוץ השני החל לשדר, וכמה שנים לאחר
כן, אבל הנה אדם חרדי שגר ערוץ. בצפון ולא קולט את התחנות האזוריות הללו, אין לו תחנת רדיו שמשדר את התכנים, את המוזיקה, את התוכן שהוא רוצה לשמוע, אין לו, לא ברשות השידור ולא ברשות השנייה, לא בצפון הרחוק ולא בדרום הרחוק, מרכז הארץ בסדר, אבל כל השאר לא, אין פריפריה.
כן, אז כפי שאמרתי, אנחנו מתחילים בעבודה מקיפה של הסדרת שוק התקשורת, וזה בהחלט דבר שצריך, ההערה האחרונה שלך, לגבי הקליטה או חוסר קליטה במקומות מרוחקים יותר, תבוא לידי ביטוי, אנחנו נטפל בזה, אני חושב שהדברים הם נכונים ונכוחים, וצריכים להיות מתוקנים. הרי בשביל מה אנחנו באים לחיים הציבוריים? לתקן עוולות, לתקן דברים שאנחנו מוצאים בהם פגמים. ואם הדבר הזה ימצא כפגם לאחר דיונים יסודיים שתקיים במשרד התקשורת, הוא יתוקן.
אנחנו נאחל לך כמובן בהצלחה, ובהחלט משימה לאומית חשובה מהמדרגה הראשונה, וגם מרתקת ומעניינת.
אכן כך, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת. אתה יודע, זה גם לא עניין של מה בכך שמקבלים הזדמנות לשוחח, פשוט לדבר, לענות על שאלות.
לנהל שיחה, כן.
בדיוק. אני חושב, אגב, אני תמיד אומר לחלק מחבריי שהם ראשי המדיה במדינת ישראל, בניגוד למה שאתם חושבים, הציבור רוצה הרבה יותר לראות את השיחה השקטה, הרגועה, להקשיב, לתת הזדמנות למרואיין בכלל לדבר, דבר שלא תמיד בא לידי ביטוי בטלוויזיה או ברדיו ברשתות מסוימות, כי המרואיין בא לשמוע, להשמיע את דעותיו, ולא בא לשמוע את דעותיו של
המרואיין. בדיוק, כן. אפשר לשאול את השאלות הכי קשות, ולו בלבד ושמעת את התשובה הכי טובה.
אכן כך.
השר אופיר אקוניס, הממונה על התקשורת בישראל, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.